טוב, שלום לכולם. אנחנו רוצים לראות פסקה. אי פעם קודמת דיברנו על הנושא היה התפילה. דיברנו על שני חלקים בתפילה, שני סוגי יחסים. לתפילה יחס כעבד, יותר שייך ליראה, ומזה מטפסים לנושא שהוא שבח, בעצם כבן, שזה כבר מדרגה יותר קרובה. עם הזהירויות מזה. טוב, אז אנחנו רוצים לעבור לשתי הפסקאות הבאות בעזרת השם. עדיין עסוקות גם בנושא תפילה ועוד. אז ככה, אמר רב אשי, חזינה לרב כהנא, ראינו את רב כהנא כי היא קצרה באלמה. אני רק אזכיר קצת מה למדנו, אבל תראו את הקשר. פעם שעברה היה מחלוקת בין רבא ברבונה, שהוא ההכנה שלו לתפילה הייתה בזה שהוא שם גרביים חשובות, זאת אומרת בגדים חשובים על הרגליים, ורבה הוא דווקא הוריד את הגלימה. ורבשי אומר ככה, ראיתי את רב כהנא ששימשתי אותו וראיתי איך הוא מתייחס לתפילה וקרא ככה, הוא שילב את שני החלקים. כי קצרה באלמה, כשהיה צר בעולם אז הוא היה מוריד את הגלימה ומשלב את הידיים פחר ידה ומצלה. אמרת כעבד הקמא מראה. זאת אומרת, הוא אומר לנו, הוא כבר לוקח את שתי הדעות ומרכיב מתי אני עושה כל חלק. נראה את העיקרון הזה. אז כשהיה צער בעולם, היה מלחמות, היה דברים קשים, אז הוא היה מוריד את הגלימה. והתייחסות כאבד. וכי כשלמה, כשהיה שלום, אז הוא דווקא, אז שם הוא היה לובש, מתכסה, מתעטף, מתנאה. אמר לי כה נקראת אלוקיך ישראל. אז אנחנו רוצים להבין קודם כל השילוב הזה, מה הקשר, למה כשיש צער בעולם אז ההתייחסות היא כיראה. אותו אדם, פה זה לא שני אנשים, זה גם לא שתי מדרגות, באותו אדם יש מה הקשר זה שיש צער בעולם, עכשיו אני מתכונן לתפילה כיראה, ואם יש שלום אז אני דווקא כאהבה. בסדר? טוב, פסקה A, היראה והאהבה, זה עוד שתי מילים אחרונות בעמוד הקודם, ואז אנחנו עוברים לעמוד 3. היראה והאהבה הם שתי נטיות ראשיות, שהאדם צריך לקנות את שניהם, למען ילך בדרך השם התמימה. כן. אם חילקנו בין היראה והאהבה פעם קודמת, עכשיו אומר לנו הרב שאת שתי הנטיות האלה, אנחנו צריכים את שניהם, כדי שתהיה עבודת השם שלמה, צריך את שני החלקים האלה. לקנות גם את היראה וגם את האהבה. אמנם תוצאות היראה היא לפי מושגיה המתפשטים נמיכת רוח וכניסות הכוחות, למען לא יתפרצו מגבולם לחבל לדרך הטוב. הפך מזה תהיינה תוצאות האהבה, הרחבת הכוחות הטובים שבאדם, למען יוסיפו עשות חיל. אז קודם כל איזו הקדמה כזאת, הוא מתחיל עם זה שאדם צריך לקנות את שניהם, והוא אומר, מדבר על ההבדל, מה ההבדל, איך זה נראה. אבל זה לא רק איך נראה חיצונית, זה באמת הירא, או מדרגת הירא, איך היא נראית, איך האדם שהוא ירא, איך הוא נראה, איך הוא מתנהג. אומר הרב, נמיכת רוח וכניסות הכוחות, הכוחות שלו מכונסים, מקובצים קצת, הם לא מתפשטים, הם לא זורמים, להפך הוא מקווץ אותם, מעט את ההתפתחות שלהם, הוא מאוד זהיר, ונמיכת רוח, בסדר? למה? למה ירא הוא כזה? זה טבעי, דרך אגב, זה מה שפחד עושה, וגם יראה שהיא יותר גבוהה. למה? כדי שלא, למען לא יתפרצו מגבולם לחבל את דרך הטוב. מדרגת היראה, במדרגת העירה אדם צריך מאוד מאוד להיזהר מהכוחות המתפרצים, מהכוחות הזורמים, כי הכוחות האלה יכולים ככה ללכת לא בכיוון הנכון, לחבל בדרך הטוב, אז הוא עושה איזו עצירה. העירה או העמדה הזאת מייצרת איזו עצירה, איזו איטיות, כדי שהכוחות יהיו מכונסים. אדם כזה הוא חי עם פחות ביטחון, בסדר? הוא יותר איטי, יותר מדוד, יותר זהיר, יותר בודק, נכון? התכנסות הכוחות ונמיכת הרוח. הפך מזה. לעומת זאת, אהבה, יש לה ביטויים אחרים, הפוכים. הפך מזה, תהיינה תוצאות אהבה. הרחבת הכוחות הטובים שבאדם. האוהב, הוא דווקא, כשאתה אוהב מישהו, אז אתה מרגיש זורם שם, נכון? אתה לא מכנס את הכוחות. אתה מרחיב את הכוחות, אתה מזדקף, אתה מוציא עוד יותר את העוצמות שלך. מה אני אוסיף לעשות לך? זה שתי תפקידים שונים. מדרגת העירה, האדם מכנס את הכוחות, בסדר? בשלב של האהבה הזו מתפרץ. עירה עליו דווקא כעונש, בסדר? גם אם אדם עכשיו עומד ליד איזה תלמיד חכם גדול, אז וגם אם הוא לא מפחד שהוא יעניש אותו, אבל העירה, יש לו איזה, הוא לא זורם כמו ליד החבר שלו, נכון? הוא מכנס את הכוחות קצת, הוא יותר זהיר במה הוא אומר, לאן הכוחות הולכים, נכון? זה התוצאות של העירה. והרווח הגדול שלה, כשאדם בתחום מסוים או בשלב מסוים, הוא באמת רואה שהרבה פעמים הוא משתעבד לנטיות הנמוכות, אז יש צורך באיזה עירה, באיזה עצירה של כינוס הכוחות. עכשיו חכה חכה, תכנס את הכוחות, אל תיתן להם להתפרץ יותר מדי, ואז אתה תסדר אותם, תכוון אותם, תשלוט בהם. אחר כך כשתגיע למדרגת אהבה, שם ההפוך. לא רק שאתה מאפשר לכוחות ללכת בצורה פשוטה, טבעית, אתה צריך אפילו להעצים את הכוחות. מה אני אוסיפו לעשות לך? פעם קודם דיברנו על מהיראה לאהבה. אני אתן לזה דוגמה. אתם יודעים, עכשיו התחלנו ספר במדבר, אז לכאורה, למה צריך את המדבר? למה צריך את הספר הזה? למה צריך את 40 שנה האלה? לכאורה, אנחנו מוכנים. אנחנו כבר עם ישראל, קיבלנו תורה, ויש כבר משכן, ובספר ויקרא למדנו על כל ההלכות של הקורבנות והטהרה, וזהו, הכל שלם. מה נשאר עוד? מה חסר? למה צריכים להיכנס עוד פעם למדבר? למה צריכים עוד פעם את כל הספר הזה, שבעצם אין בו יותר מדי מצוות? מה חסר? יאללה, בוא ניכנס. אבל אם היינו צריכים להיות שם הרבה זמן במדבר, כתוב, עשב אלוקים את העם, דרך המדבר ים סוף. הקדוש ברוך הוא מסב אותם לדרך המדבר, לים סוף. כנראה שיש איזה מעבר שאנחנו צריכים לעבור, שבלעדיו אי אפשר להיות שלמים. מה זה המעבר הזה? הרי מצוות אין שם. המעבר הזה זה ההתמודדויות. יש איזה לפעמים פער גדול מאוד בין גם לנו, בין כל המוכנות שלנו, ושיש לנו תורה, ויש לנו, אנחנו עם, ואנחנו כבר מצב כזה, לבין ההופעת כל הגודל הזה בחיים עצמם. וכדי שנצליח לילד את אותם כישרונות, אותם כוחות שקיבלנו, להצליח להופיע אותם בחיים שלנו ממש, יש צורך במעברים, יש צורך בהתמודדויות, יש צורך במדבר. מעין איזה תקופה כזאת מסובכת, רבת התמודדויות, הרבה הרבה סיפורים, זה מה שהספר הזה עושה, בסדר? אבל ללמדנו בעצם שאנחנו תמיד ככה. אי אפשר, אנחנו קיבלנו את הכל, אבל אנחנו לא מוכנים. זה עוד לא חי בתוכנו. אנחנו צריכים לעבור את כל ההתמודדויות האלה, כדי שהדברים באמת יופיע בתוכנו ממש. לא רק שקיבלנו אותם, שיהיו ממש אנחנו. ולכן יש את המעברים האלה. ככה היה שם, וככה גם אנחנו, תמיד גם בחיים הפרטיים, יש צורך תמיד בבירורים האלה, במפגש עם המציאות, בסיבוכים האלה. אנחנו לא מבקשים סיבוכים, אבל ממילא זה קורה כדי באמת, שהדברים באמת יהיו ממש אנחנו. למשל, אפשר לראות, אולי אני אגיד שתי נקודות, אפשר לראות כמה נקודות, אבל נקודה אחת, החז"ל אומר לנו שהדרך, הרבי אליעזר אומר במדרש, שהם עברו את הדרך כדי ליגען ואת המדבר כדי לצרפן. מה התפקיד של הדרך? הדרך, מה זה כדי ליגע אותם? סתם שיהיה להם, למה שיהיה להם עמל? מה, איזה רווח יש בזה? אז יש צד כזה בנפש האדם, בתוכנו, אז והיום. צד כזה ששייך יותר לגוף, לצד הדומם שלנו, שהוא מאוד מאוד מקובע, מאוד אקסטטי. מאוד לא רוצה לזוז, לא רוצה לקום מהמיטה, מאוד לא רוצה לשנות דברים, לא רוצה לשנות המחשבות, לא רוצה לשנות את הנפש. והצד הזה המאוד מקובע, איך אנחנו מתמודדים איתו, איך אנחנו עכשיו לוקחים את הרווחים שלו ואנחנו זזים קדימה, וזה שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו איזה תנועה, איזה התחדשות, איזה רעננות. לא ליפול, לא להיות כבד עם הצד המקבע הזה, לא להתקבע. להתחדש, להתרענן, להתקדם, לשנות המעשים, לשנות את הנפש, לשנות את המחשבות. כל הזמן להיות בתנועה. והדרך, יש לה תפקיד חשוב בתוך הדבר הזה. כי דרך זה אתה לא בבית שלך. ואתה הולך איזה דרך ואתה מחויב לזוז. להישאר באותו מקום אני לא צריך כוח. אבל כדי לזוז קדימה, שלי להיות בדרך, אז אני חייב את התנועה, את התזוזה, את נכון? לא יכול להישאר במקום. אז המציאות הזאת היא ככה מכריחה להוציא ממני איזה כישרון אחר. כישרון הזה של תנועה שיודע להתמודד עם הקיבעון הזה. וגם על המדבר, גם כן יש שם... אז היגע הזה, כתוב שהדרך היא כדי ליגען. למה צריך ליגע? כדי להוציא מאיתנו את כוחות התנועה, ההתחדשות, ההתרעננות, כל הזמן. צעירות כזאת שכל הזמן מתבוננת ודוחפת קדימה ולא לא נכנעת לצדדים הדוממים המקובעים האלה. זה צד אחד. כתוב על המדבר שהוא מצרפן. איך המדבר מצרפן? יש עוד צד כזה בתוכנו שבנפש הוא באמת הוא כן זורם, הוא לא מקובע, הוא זורם, אבל הזרימה שלו היא מאוד מאוד היא יותר מדי זורם, נקרא לזה ככה. לא מברר, לא מה טוב, מה רע, הוא זז, הוא זז. לא משנה לאן, אם אני הולך בדרך טובה, בדרך רע. אז אני כבר כן זז, אני לא עצלן, אני לא מתקבע. אני כן זז, אבל אני זז בלי בחינה של מה טוב ומה רע. ומה מטרת המדבר בצורת המדבר? זה מקום שהוא מחייב אותך להתברר מה טוב ורע. אם אתה נמצא ברחוב ליד הבית שלך ואתה נע, אתה כנראה תהיה כל הזמן בקרבת מקום, תהיה בטוח. המדבר זה מקום שאתה חייב להבין מה הדרך. מדבר הוא מקום מפחיד, מקום חיות רעות, כל מיני דברים כאלה. הפחד הזה, היראה הזאת, היא מכוונת אותנו. היא לא ממיתה את הזרימה, אנחנו לא רוצים להמית את הזרימה, גם אי אפשר. את הטבע הזה של הזרימה הוא מצוין, הוא חי. אבל הוא דורש איזה זהירות, הוא דורש... פחד משתק זה לא טוב, כי זה גומר לגמרי את האדם. אבל איזה... לצרף לזרימת החיים איזה פחד קטן, כדי ליצור איזה זהירות, איזה בחינה בין טוב לרע, בדרך, בכל תחום, בכל מחשבה, בכל מעשה, אז זה התפקיד הזה. יש פה עוד נקודות, אני ניגע בשתי הנקודות האלה. אז גם הדרך שיצרה בעצם את התנועה, לעומת הקיבעון, וגם המדבר שיצר את הפחד, את לגרום לאדם באמת לברר טוב ורע, ולא סתם רק לזרום בצורה בלי להתבונן, אז זה חלק מהתמורות של המדבר. אז באמת נכון, קיבלנו הכל, מה קצר צבח, יאללה בוא ניכנס, אנחנו כבר שלמים, לא, אם אתה לא... אם אתה לא עובר את התהליכים האלה כדי לסגל כישרונות אחרים בנפש, כוחות אחרים שיודעים ככה לסדר את הנפש ולהתמודד איתה בצורה טובה, אז אתה מאוד חסר. טוב, אז אנחנו דיברנו כאן, אני חוזר לפסקה שלנו, דיברנו על היראה ואהבה, שהיראה זה ההתכנסות, אדם נעצר יותר. היתרון של זה שאדם בעצם פחות עושה שגיאות, נכון? כי הוא נעצר יותר, הוא... אבל החיסרון שצריך להיות בדבר הזה, אם אדם מאוד מאוד מכונס, אז הוא לא עושה כלום. איך תמיד אומרים, מי שלא עושה לא טועה. אתה לא רוצה לטעות, אל תעשה. כן, אבל אין דבר כזה. צריכים, אז זה העירה, בסדר? זה שייך, יש אנשים שייך עם כל החיים, יש אנשים של להרבה תקופות. לכולם זה שייך גם, אומר לצרף את הנקודת, אבל זה לייצר איזה התכנסות, איזה הצירה. כדי לייצר איזה זהירות, איזה... לסדר את הכוחות בצורה טובה. זה מהצד הזה. ואהבה, זה הפוך. אהבה זה לקחת את ה... אני כל כך מתאים אל הגודל, ולכן אני מרחיב את הכוחות, ומפתח אותם, וזז איתם קדימה. טוב, אז נמשיך. אז יש את זה ואת זה. והנה אנחנו מזכיר את הפסטה, את הגמרא עצמה, הגמרא של הרב אשי עשה ככה בזמן צער, עשה ככה בזמן שלום, עשה ככה, אנחנו צריכים להבין למה. מה זה קשור בכלל? טוב, והנה, האדם לא יוכל לדעת בפרטיות איך ייתן משקל לרוחו. מתי ככה, מתי את זה, מתי את זה, זה מאוד קשה לדעת. הוא צריך להתבונן, אבל קשה לה מאוד לדעת את זה. מתי יעבור לו הזמן להשריש בתוכו ציורי העירה? מתי הוא צריך לחזק את הצד העירה כדי לכנס את הכוחות, כדי שיהיה פחות טעויות, כדי לבנות את כוחות הנפש בצורה מתוקנת? אז מתי הוא צריך להשריש את ציורי העירה? ומתי יקבע זמנו לציורי אהבה, מרחיבים את הלב? צריך את שניהם. מתי את זה ומתי את זה? אז מתי את זה? מה התשובה? אדם צריך להתבונן ולהכיר את עצמו ובתוך זה. אבל הרב אומר כאן מבט נוסף על אדם צריך גם להסתכל על המציאות. איך, מה זה יעזור להסתכל על המציאות? אמנם העצה היותר מאושרת בזה היא להשקיף על מעמד הכלל, העולם והנהגת השם. תסתכל מה קורה בעולם, שמסיבות התחלף, המציאות בעולם התחלפת. פעם יעטה שמחה ורוח גיל, פעם תתחולל סערה ומצבים מביתים, מחלות. אז דברים זזים, הדברים משתנים במציאות. נו, מה זה קשור אליי? בסדר, זה כל מיני... זה לא מקרה, אנחנו יודעים. אנחנו לא רוצים ללכת עם השם בקרי. צד שני, בסדר, זה דברים מאוד גדולים, מה זה קשור אליי? לא, זה מאוד קשור. היה צריך להיות קשוב, לעשות תמיד לראות מה הרווחים מהדברים הגדולים. אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים להגיד בכל פרט, אבל לראות איך זה כן משפיע, ומה זה, מה אנחנו אומרים לקחת עם זה. איך זה מטיב לי את הנפש, המציאות שקורית, שעוטפת את המציאות, העולם. האדם היחידי ראוי לו שימצא את עצמו בתור חלק מכלל המציאות. לפחות אותו החלק הקרוב מתייחס אליו על פי הכרתו. לכן האדם צריך למצוא, להבין שהמציאות הזאת היא לא רק באה לפעול על העולם, על הסינים, על האנשים שם שמנהלים את העולה, את המדינה, לא, גם עליי. האדם היחידי ראוי לו שימצא עצמו בתור חלק מכלל המציאות. לפחות אותו החלק הקרוב מתייחס אליו על פי הכרתו. על פי זה. הוא המשקל היותר מכוון לדעת למתי יטיב לאדם דרכו המסרית. אז איך אני עכשיו, מה המשמעות של כל מה שעובר על העולם, על הציבור שלי, עליי, מה המשמעות של כל זה ביחס לדרך המוסרית שלי? זה שאלה אמונית שצריכה להיות ממש חלק מהחיים שלנו. כל דבר שקורה, שעובר, אני שואל את השאלה המוסרית, איך זה מתייחס אליי, ואיך אני עכשיו מטפס על זה, ומשתחרר עוד קדימה, עוד זז קדימה. לא תמיד אני יודע להגיד בצורה מאוד ספציפית, אנחנו לא נבין, בסדר? אבל לפעמים אני מרגיש את התנועה, לפעמים אני אפתח לו איזה משהו. אז להמשיך את זה. לא לתת לזה רק לזרום, איך זה פועל עליי לבד, לא. להמשיך את זה, להתבונן במה שקורה, מה שיכול לקרות, ולקחת את זה כחלק מהבירור. זה מבט אמוני. זאת אומרת, כל זה לא הגיע סתם. וזה גם לא הגיע בשביל ההוא, או בשביל האנשים האלה. זה הגיע בשבילי, אם אני עכשיו חלק מהחוויה של זה, אם זה מגיע גם עד אליי, סימן שזה בשבילי. ולכן, איך עכשיו הדרך המוסרית שלי, איך היראת שמיים, איך הכל אצלי מתפתח? מכוון למען יטיב לאדם דרכו המוסרית, אם ירבה לצער בנפשו כענייני היראה, הם מוסיפים מחסום לכוחות הרעים, ומתי ירבה בכענייני אהבה, מרחיבים את הכוחות הטובים. אז הרב ככה נותן, לפעמים, בואו נדבר על המקרים שלנו, בסדר? נגיד היה מגפה, בעזרת השם, לאט לאט מתרחקת ממנו, בעזרת השם, אז ודאי שכל המציאות הזאת היא שיתקה את כולם, נכון? ויצרה גם איזה חששורות, ופתאום עצירה של הכל. מדי ששייך לפיתוח מושגי העירה, נכון? כאן אנחנו יודעים, רואים שזה ככה זה עושה, נכון? אז אפשר להגיד, זה מקרה. אפשר להגיד, לא, יש לזה איזה תפקיד עכשיו. כולנו, כולל אני, צריך לפתח בתוכי את הציורים האלה של העירה, של ההתכנסות של הכוחות, של ברירת הכוחות, של הכיוון שלהם. ומתי? כן. אפשר אולי איזה כוס מים רק לזרוק אותה, אי אפשר, אבל יש פה איזו צורה להעביר? תודה. כן, סליחה. כן, אני מבין מה שאת אומרת. בוא נשאל אותך. להגיד שכל זה מגיע אליי ואין לו שום חלק לצד המוסרי שלי, לצד הרוחני שלי, זה אי אפשר להגיד ככה, נכון? זה לא אמוני. להגיד, נגיד הצד ההפוך, שבעצם אני יודע להגיד בדיוק, אני יודע מה, תודה רבה רבה. תודה, סליחה. להגיד שאני יודע מה, אם יש לי פצעים בלשון זה לשון הרע, אני לא יכול להגיד דבר כזה. נביאים יכולים להגיד לנו דברים כאלה, אבל כלומר לקחת את זה למקום המאוד מאוד ספציפי, ממוקד, שברתי את היד, סימן שעשיתי עבירות ביד, זה... אבל דברים יותר כלליים אנחנו כן. לכן נגיד בדוגמה שלנו פה, פה זה משהו כללי. אם עכשיו כל המציאות עוברת איזה שיתוק של כל המציאות, וחששות, ואנחנו עכשיו קצת אחרי, שכחנו את זה, אבל בהתחלה אז כולם בחשות, אתם לא יודעים. שמעתי את ראש הממשלה שאומר, הייתה איזה מראיינת שאמרה לנו, אז כולם תולים את יהבם למכון ויצמן, זאת אומרת, בפיתוח של התרופה, אמר לא. אולי הוא אמר גם, לא זוכר מה הוא אמר. אבל צריך להתפלל. אז זאת אומרת, זה ודאי שזה המציאות, ודאי שלשם היא מובילה. אם אני אומר להתפלל ואני לא מתכוון לזה, אם אני אומר להתפלל ורק ליום אחד זה עובר לי, אז זה חסר. נכון? אז זה כן, אז מה שזה מפעיל ממילא, צריך לראות שזה הלך התחילה. צריך לגייס לזה את המבט, את המחשבה, את השכל, שזה הלך התחילה. בסדר? אפשר לקרוא לזה, להגיד לזה ככה, בצורה כזאת. אולי כדי להתגבר על הקורונה צריך להתפלל. אפשר להגיד שאחד מהתפקידים שלה זה לייצר תפילות יותר טובות. בסדר? לייצר, לחזק את מושגי היראה בתוכנו. בסדר? זה יותר מובן? בסדר? בצורה כללית, זה לחפש, ואחרי זה אני יכול למצוא בתוכי, כן, מה זה עשה לי? בסדר, אני אפגע. פגשתי איזה מישהו ועבר לי איזה משהו כזה, אז אני מסך לחפש מה למדתי מזה, אבל גם מה זה יצר לי ולהמשיך את זה, אמונית, בסדר? לא רק כי אני רוצה ללמוד מכל דבר, אמונית, אם נפגשתי עם הדבר הזה, יש לו מה לחולל אצלי משהו, ובעיקר, הצד המוסרי והרוחני, בסדר? בן אדם עכשיו רק יש לו כל מיני חוכמות חיים שלו, זה גם יפה, אבל זה לא קודש, חשוב, בסדר? אני רוצה להמשיך את זה למקום הזה, בסדר? איך אני דרך הנקודה הזאת? יכול להיות, אני אצייר עוד דבר, יכול להיות שלמדתי על הנקודה אותה המון 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 זמן. וזה לא מספיק חדר. ופתאום שהמציאות הזאת עזרה להכל לחדור אצלי פנים, בסדר? אז להמשיך את זה. טוב, אז זה היראה. ואותו דבר, אז אני קורא, תראו, על כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. על כן, זהו המשקל היותר מכוון לדעת למען יטיב לאדם דרכו המוסרית. אם ירבה לצייר בנפשו, כי ענייני העירה המוסיפים מחסום לכוחות הרעים. כן, אחד הדברים שנותנים לנו כוח לעצור בעד הכוחות הרעים, זה כי ענייני העירה, הבנה של ההשלכות של הדברים. האם עירה זה פחד פחד? האם זה פחד מלאבד איזה מעלה שקיבלתי? מלאבד דברים שככה בניתי אותם הרבה זמן ואני יכול עכשיו באמת לאבד אותם. טוב, ומתי? ירבה בקנייני אהבה. מרחיבים את הכוחות הטובים. עכשיו אנחנו רוצים לחזור רגע, להבין מה לימד לנו רב אשי. אני מזכיר, הגמרא אמרה ככה. יש את שני המושגים, היראה ואהבה. ומתי, ואני צריך לחלקל ולפתח בתוכי גם את זה וגם את זה. מתי? אדם מתבונן בתוכו. והוסיף, רב כהנא, רב אשי אומר, ככה ראיתי שרב כהנא עשה. כשכל העולם היה לו צער, אז רב כהנא הבין שהוא צריך לפתח בתוכו את הצדדים של העירה. אני קורא את זה לפעמים, דהיינו, ביות צערה באלמה הוא אות. זה ברור, כי התכונות הנמשכות במד הצער דהאלמה, הנה חסרות, אז בדור. בסדר? זה מבט אמוני. זאת אומרת, אז אני אגיד ככה, שאנחנו מדי זרמנים, וככה לא מספיק בוחנים את הכוחות לאן הם הולכים. ולכן יש צורך ככה של איזו עצירה של המציאות, כדי שיותר תבחן את הצעדים שלה, את המעשים שלה, את הדרך שלה, ואיך זה עובר על כל המציאות, על ידי איזה צער, על ידי דברים קשים. ואז העולם ממילא ככה קורה לו. אבל התפיסה האמונית שלה צריכה להגיד, רגע, תדע לך, זה לא במקרה. שאם יש מלחמה, אז כולם ככה יותר חוששים. לא. היה צורך לפתח את מושגי העירה, ולכן קרה לנו דברים כאלה. בסדר? זה מהצד הזה. על כן, אז ופחר יד, אפשר דגלים, אמץ לב. אז בתקופה כזאת, הוא יותר פיתה מה הוא עשה, איך הוא התייחס לתפילה, בכלל הקדוש ברוך הוא, בכלל סלם, בכלל המציאות, יותר עצור, יותר מכנס את הכוחות, יותר נמיכת הרוח, מוריד את הגלימה, למען הרבות, כי אין העירה במושגיה. שיות הצערה באלמה, מורה על חסרונם, והפוך. כשהיה שלום בעולם, וביטחון, ורווחה, ומציאות מאוד טובה, אז הוא מבין שמה התפקיד שלה, גם שיהיה לנו טוב ונחמד, אבל יש לה תפקיד לפתח בתוכנו את הכוחות הטובים, את חיזוק הכוחות, העצמת הכוחות, את להרחיב כוחות הטובים. אז לבש גיל והתעטף בכבוד ועוד, כדי להרחיב לבבו ולהוסיף עוז ועוצמה לנטיות הטובות, כדי להרבות שלמות דעת באור השם, איקון לקראת אלוקיך ישראל. בסדר? אז התייחסת לתפילה בצורה כזאת, כי הוא הבין עכשיו שזה דברים אחרים צריכים לפתח. בסדר? תראו כמה הנפש היא מורכבת, ככה בחלקים, וצריכים להכיר אותה, ואיך אנחנו מפתחים כל צד, וכל צד יש לו את התפקידים שלו, וזמנים, בסדר? דורש שימת לב, התבוננות. בסדר? מובן? טוב, פסקה הבא. רגע, אני אברך שאני לא אשכח. ברור. טוב, פסקה הבאה ככה, רבה. חזי לרב אמנון, אני כמערך בצלות. רבה ראה, פה זה היחס בין תורה לתפילה. רבה ראה את רב אמנונה שמעריך בתפילה שלו. אז הוא תמה, אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? איך יכול להיות? מה זה חיי עולם? תורה. חיי שעה זה תפילה. רש"י אומר חיי עולם תורה ותפילה צור חיי שעה רפואה ולשלום ולמזונות. בפשט, התורה זה תורה של הנצח. ותפילה היא עוסקת, ככה רש"י אומר, בחיי השעה, ברפואה, בשלום, בפרנסה. אחרי זה נראה עוד הסבר שכבה יותר עמוקה שמסביר הרב. בסדר? אז הוא תמה, רגע, בוא נעשה חישוב. יש חיי שעה, תפילה זה חשוב מאוד, צריכים גם את זה וגם את זה. בסדר? והתורה זה נצח. למה אתה מעריך? מה שצריך להתפלל, מצוין. אבל למה אתה מעריך? אתה מעריך את זה על חשבון הלימוד תורה, נכון? איך יכול להיות? מה זה? חיי השעה, חיים הזמניים הם יותר חשובים מחיי העולם? איך יכול להיות שאתה עושה את זה? בסדר? ככה רבה, בתמיה שלו. ומה חשב רב אמנונה? הוא סבר זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. מה זאת אומרת זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד? בפועל זה. יש לנו בסוף 24 שעות. מה אתם אומרות, מה התירוץ פה? מה זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד בסוף? יש זמן מסוים, הוא עריך בתפילה. צריך להתחיל הסדר. להתחיל השיעורים, והוא העריך על חלד, איזה מין, מה חשב רב אמנון? מה אומרות? טוב, ניתן לרב להגיד, יאללה. טוב, אז פה אנחנו רוצים להסביר מה התפקיד של התורה ביחס לתפילה. כתוצאה מזה נסביר מה המחלוקת ביניהם. התורה תיתן, דיברנו על התפילה קצת, עכשיו אני רוצה לראות ביחס בין תורה לתפילה. מה התפקיד של התורה, מה התפקיד של התפילה? ראינו פה חיי עולם, חיי שעה. נראה מה הכוונה. תורה תיתן לאדם מדעים חדשים בכל עת, הנובעים ממקור האמת, שהיא חיי עולם. כי כן האמיתיות מתקיימות לעד. התורה כל הזמן מפגישה אותנו עם ידיעות ורעיונות ומחשבות וחדשות. מדע חדש. מדע אמיתי, נצחי. כל הזמן נפגשי המידע הזה. גם זה ידיעה פרטית. בוא ניקח לדוגמה שנגיד, אנחנו לומדים עכשיו, לומדים פסקה, אנחנו נפגשים איזה אמת אמונית, רוחנית, נצחית. נכון? וכך גם בכל תחום בתורה. בתורה זה כל הזמן אתה מתחדש בידיעות חדשות. אני, יש לי ידיעות זמניות, אנושיות, ואני נפתח לידיעות של נצח. משהו אחר לגמרי. ולאט לאט אני מעכל אותם וסופג אותם, והם חלק ממני, נכון? אני לאט לאט רוצה להכיר את הידיעות האלה ולחשוב מהידיעות האלה ולשאוף, אחר כך לשנות את הרצון על פי זה, נכון? זה התפקיד של התורה. כל אני פוגש ידיעות נצחיות. דרך אגב, זה פלא הדבר הזה, איך בן אדם מסוגל לפגוש ידיעות נצחיות, ידיעות אלוקיות. זה פלא עד כדי כך שגוי לא יכול לעשות את זה, נכון? גוי אסור ללמוד תורה. תלמד חוכמת חיים, תלמד פסיכולוגיה, תלמד עומק הנפש, בסדר גמור, מצוין, חשוב. אבל תורה הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? כי בן אדם לא יכול ללמוד רעיונות אלוקיים. זה לא יכול להיות. הגוי זה יותר מובן. ישראל, זה חידוש שישראל מסוגלים לעשות דבר כזה. הוא לוקח סברה בהר סיני והוא סובר אותה, והוא חושב מה, איך הוא מסוגל לחשוב מה היא. מסוגל לקבל פקודה בסוף, אבל לחשוב, להיות בסברה, כל הגמרא זה ככה. בסדר? איך הוא יכול? זה בן אדם. אז מה התשובה? הוא לא בן אדם כל כך. ישראל הוא בן אדם אלוקי כזה. יש לו כישרון אלוקי, ולכן הוא בן אדם, אבל שמסוגל באמת להבין רעיונות אלוקיים. נכון? באמת זה פלא עצום, הדבר הזה. אז זה התפקיד של התפילה. כל הזמן ידיעות של נצח. אמנם התפילה אינה בנויה על יסוד הודעת ידיעות חדשות. תפילה זה הפוך, זה לא כך. התפילה לא מחדשת לידיעות חדשות. זה לא התפקיד שלה. הראיה גם שבתפילה אנחנו חוזרים כל הזמן אותו דבר, נכון? זה לא המטר. יכול להיות שאני פתאום הבנתי עוד משהו, אבל זה לא הנושא שלה. אמנם התפילה אינה בנויה על יסוד הודעת ידיעות חדשות, להעשיר את שכל האדם באמיתיות, כמו שעושה התורה. כי אם תעסוק מחלק מהידיעות הידועות מכבר, אלא מה, היא עוסקת במה שכבר כן ידוע, תפילה, היא להשתמש בהן על פי כוח ההרגש, רק כדי להעמיק את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש. אז מה עושה התפילה? תפקיד הפוך. אתה לומד תורה, אתה מתחדש בראש, לכן לומדים תורה בשכל, להבין טוב. אם מכניס שם יותר מדי רגש, זה יהיה על חשבון השכל. אנחנו צריכים להבין, לחדד. יש שם את חוקי השכל, הניתוחים, ההשוואות, מה התחדש. זה תורה, אבל בתפילה זה ידיעות שכבר ידועות לנו, אבל אנחנו עכשיו משתמשים בכוח הרגש. איזו עבודה שבלב היא תפילה. תפילה זה עבודה שבלב, זה לא עבודה של השכל. כלומר, זה לא שאנחנו טיפשים בתפילה. אנחנו קוראים מה כתוב, את התוכן, אבל אין שם את חוקי השכל, הניתוחים. מה ההבדל בין הברכה הקודמת לברכה הזאת? ולמה המילה הזאת? תלמד את זה לפני התפילה, זה לא קשור. בתפילה עצמה אתה מתפלל, אתה לא לומד. אז מה עושה התפילה? אני משתמש בכוח ההרגש לספוג את אותם דברים שכליים לתוך הנפש, כדי להעמיק את הרושם של הידיעות המוסריות כוחות הנפש. יש לי ידיעה מוסרית של חסד, למשל, שלמדתי עליה. בתפילה עכשיו אני צריך לספוג אותה יותר, להרגיש אותה יותר, שהיא תהיה ממש בתוך הנפש שלי, לא רק בפילוסופיה, בתיאוריה שלי. יש לי איזו ידיעה אמונית שהקדוש ברוך הוא משגיח והקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר. בתפילה אני כל את הידיעה הזאת, אני מחיה אותה. רוצה להרגיש אותה, רוצה שזה יהיה באמת ממש, חלק ממני ממש. לא רק יודע לתת על זה שיעור. אז זה תפקידים שונים לגמרי, נכון? אם אדם יש לו תורה בלי תפילה, או שהתפילה שלו באמת פחות, תהיה פחות מוצלחת, אז הוא יקבל הרבה ידיעות, הוא ידע להגיד הרבה דברים, אבל יהיה חולשה בהרגשה, בחיים, את אותם דברים. נכון? והפוך. אם אדם הוא עם הארץ, הוא לא לומד תורה, אז תמיד יש לך איזה ידיעות אמוניות בסיסיות. אבל אתה כל הזמן סופג רק את אותה ידיעה אמונית. ואתה לא מתרחב לידיעות נוספות כדי לספוג אותן. נכון? עובד ככה. בסדר? אז זה היחס בין זה לזה. אנחנו חייבים ידיעות כדי כל הזמן להתרחב ולגדול, ועוד ידיעות אלוקיות. בסדר? אדם מתרחב וגדל, ואחר כך לספוג אותן. שזה לא נשאר רק בתיאוריה, חלק ממנו. בסדר? לכן, תפילה זה סוג אחר לגמרי של עבודה. יותר עבודה שבלב, אני חוזר על אותם דברים, אני לא מחדש בשכל, אני רוצה יותר להגיד אותם ולהרגיש אותם. על כן, אין לתפילה עניין עם משפט האמת מצד עצמה. תורה מחפשת כל הזמן את האמת למידתה, שאלת היסוד בתורה. מה האמת? לא מה נראה לי, ולא מה מרגיש לי. מה האמת הצרופה? מה כתוב בדיוק? מה התחדש זה? מה זה שונה מה שהבנתי? כי אם אין לתפילה עניין משפט האמת מצד עצמה, כי אם כפי אותו הכוח שירגיש יותר הרגש האנושי את הרושם של האמיתיות שהן כבר צפויות וגלויות בשכל.
זאת אומרת,
מה יהיה התפילה זה לא להגיד את האמת האמיתית, אלא יכול להיות שלפעמים אני אגיד דברים פחות מדויקים, אבל אם הם יותר ייפלו על הרגש ויבנו אותו וייצרו איזה רושם בנפש יותר טוב, אני אחסה אתם. לפי אותו הכוח שירגיש יותר הרגש האנושי את הרושם האמיתיות שהן כבר צפויות וגלויות בשכל. איך יתפעל מהם? ברגש נפשי. זה הנושא שם. זה המטרה שלה. איך הרגש מתפעל, הנפש מתפעלת, ושם יש רושם חזק וזה נהיה ממש חלק ממני. לפעמים, דוגמה זה נותן, לפעמים דווקא ציור בלתי מזוכח כל כך, שבתורה, בלימוד, זה לא היה טוב כל כך, כי זה לא מזוכח, זה לא מובן. זה לא עבר את מבחן השכל, את הדיוק, את הבירור. לפעמים ציור בלתי מזוכח כל כך, יליב את הרגש. למה? כי הרגש הוא יליד החומר. על כן הותרו בתפילה תארים לשם יתברך לפי הכרת רושם הרגש. אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא הגדול, הגיבור והנורא, הרבה הרבה תארים כאלה. איך אנחנו יכולים לתאר בכלל? מי אנחנו? מה אנחנו מבינים בזה בכלל? זה לא מקטין את הקדוש ברוך הוא, מקטין אותנו, זה סתם. למה אתה מתעסק עם זה? כי בתפילה, אני לא אומר שם מה האמת. באמת, לית מחשבה תפיסה, אני לא יכול לתפוס בו שום דבר. אבל האמירות האלה הן פועלות על הנפש. ולכן אנחנו אומרים אותן. בסדר, זו הדוגמה. שזה לא, הוא קרא לזה מקודם, זה לא האמת מצד עצמה, אבל זה כן האמת מצד איך שזה בונה את הנפש. אנחנו פונים לקדוש ברוך בלשון נוכח, נכון? ברוך אתה. מה זה בלשון נוכח? מה זה? זה לא אמיתי, אתה לא יכול לסוג כזה של יחס. אבל אם זה פועל על הנפש, אז לכן חזל בעומק חוכמתם יצרו את היחס, את המילים, את הסגנון המתאים, כדי לפעול על הרגש. מנה השכל, לא צריך מצד עצמו, עכשיו ככה, השכל, אם היה לנו רק שכל ולא היה לנו גוף, משהו תיאורטי כזה, לא צריך מצד עצמו להשתדלות עוד של העמקת הרושם. הוא מצד עצמו לא צריך את העמקת הרושם, הוא מה שהוא מבין נמצא בו, אבל לא נמצא בי, לא נמצא בחומר, לא נמצא באדם, בנפש. מצד עצמו מצבו הנצחידה לו בהחוות, הדעה עצמה. אמנם מצד כבדות כלי הגוף, הם מכפידים על תעופת השכל, בגלל שיש לי גוף. הגוף הוא כבד, ולכן הוא יותר אדמה כזה. והוא לא מסוגל לעוף גם בהפשטות, בכל הדברים. ולכן צריך סיוע בעמקת הרושם, לכן צריך תפילה, שהיא מעמיקה את הרושם בתוך הנפש שלנו, תוך הרגש שלנו, למרות ששם זה חומר. אם כן, התפילה תוכנה הוא לא מצד אמיתת השכל הנצחי עצמו שהוא חיי עולם, כי מצד מקרה הגוף הוא משיגיו שהם חיי שעה. הנה עכשיו עוד הגדרה של מה זה חיי עולם, מה זה חיי שעה. חיי עולם זה מצד השכל הנצחי, באמת זה משהו נצחי. השכל מצד עצמו לבד הוא מסוגל להבין את זה. אבל חיי שעה זה מצד מקרה, מצד שיש לי בסוף חומר, יש לי רגש. ומצד זה, אני שייך גם לעניין של חיי שעה. אז לכן התורה תבנה את חיי העולם, את המחשבות הנצחיות, והתפילה תבנה את החיים עצמם שלי, בסדר? את חיי התאי הזמנים. איך אני עכשיו? עוד פעם, לא נשאר איזה פילוסוף כזה שיודע להגיד דברים, אבל בעצם ביום-יום אני לא אומר לעצמי את הדברים האלה. אם כן, לא ייתכן לעזוב חיי העולם מצד חיי שעה. אז אם אנחנו עכשיו מסדרים את כל הדברים, זה רבא. רבא אומר לו, איך אתה עוזב חיי עולם? משיך חיי שעה, איך אתה מעריך בתפילה? זה נצח, הכל תלוי בזה. זה יש פה את הנצח. והכל מתחיל מהתורה. אחר כך יהיה מה להעמיק את הרושם, אבל אם אין את זה, אז איך אתה מעריך בתפילה? איך אתה עושה את זה החשבון? חיי הנצח, זה השאלה של רבא. ואז מה רבא מנון העונה? מה הוא חשב? את האמת לא כתוב פה שהוא עונה, כתוב מה הוא סבר. בסדר, מה העמדה שלו? הוא עשה את זה מתוך תפיסת עולם, לא במקרה. הוא סבר זמן תורה לאיחוד, זמן תפילה לאיחוד. אנחנו שאלתי אתכם, איזה מין תשובה זאת? תכלס, הערכת, תכלס, באת יותר מאוחר לסדר, איך יכול להיות? מי אמר שתפילה יותר חשובה? להפך, הסדר יותר חשוב, הלימוד. אז מה זמן תורה לאיחוד, זמן תפילה? כאשר בכלל פרטי ענייני תורה יש כלל מונח. יש כלל מונח בלימוד תורה, בבחירת מקום של תורה, לעולם ילמד אדם ממה שליבו חפץ. שמעתם על הכלל הזה? אותו אדם למד במקום שליבו חפץ, ואדם גם למד מה שליבו חפץ. זה סמכו פה יותר מדי על הרגש, לא? נתנו ככה לאינטואיציות במה. בואו נראה. כי הנטייה, ועכשיו תראו חרב כאן, כי הנטייה הפנימית של האדם, נטייה פנימית, לא חיצונית, תנחה את האדם בדרך משרים. נטייה פנימית תנחה את האדם ביושר. וכיוון שנטייתו לזה החלק נמשכת, היא אות, שאותו חלק יהיה נאות להיות לו לעזר רוחני לפי מצב נפשו. אם אני נמשך עכשיו לתחום הזה, כנראה שיש לי שייכות יותר לתחום הזה. זה נכון, למשל, בתוך התחומים בתורה. צריך זהירות מהמילה הזאת, כי אדם צריך מאוד לסמוך על עצמו. לכן, אם אדם בא לישיבה והוא אוהב רק ללמוד אמונה ולא אוהב גמרא, אז טוב, אני הולך עם תיאת הנפש שלי, אני רק לומד אמונה, זה לא זה המדרים. אלא קודם כל שצללת, נכנסת לעומק לים הגמרא, ואחר כך, אחרי כמה שנים, שאתה יודע, אתה מבין שזה לא רק בגלל הנוחות, אלא בגלל האמת. תראו, אנשים שאחרי כמה שנים בישיבות, אז כל אחד יש לו את הצד המיוחד, אחד יותר הלכתי, אחד יותר תנחני כזה, אחד יותר אמוני, אחד יותר בקיאותי, אחד יותר עיוני, אחד יותר מעשי, נכון? כי יש פה נפש. תורה זה חשוב. אבל אחר כך יש את הנפש שהיא ככה, ואני צריך פה להיות קשוב לה, לא לנוחות שלה, לאינטואיציות העמוקות שלה, כדי להנחות אותי. זה דורש הרבה הרבה הקשבה, הרבה התבוננות. אז גם מקום שאני בוחר, וגם בתוך התורה. אני כבר רומז שזה הכיוון יהיה פה, למה הוא יריך בתפילה. נכון שהתורה יותר חשובה, כל אחד שתפקיד שהתורה יותר חשובה, אבל הוא ירגיש פה בנפש שהוא צריך עכשיו לפתח את הצדדים האלה בתוכו. אז אני לא יודע אם כל אדם יכול לעשות את זה. אין פה איזה עיקרון. רבנו נכון, אני יודע עיקרון. מה זה זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד? זאת אומרת, אני יודע שבסטופר, בזמן בפועל זה אחד החשבון השני. אבל רגע אחד תשמע. זה חשוב וזה חשוב, אני דאג להגיד מה יותר חשוב. אבל, לעתים, אני צריך להשקיע יותר ברגש, בפעולה לנפש, יותר מאשר להתקדם במיתות הנצחיות. לכן ככה עשה, הוא לא אמר לכולם עשה ככה, הוא עשה ככה. תראו, לעולם ילמד, אז כלל מונח, לעולם ילמד אדם מה שלבו חפץ. כי הנטייה הפנימית תנחה את האדם בדרך המשרים. נטייה פנימית שלו, לא החיצונית, לא הרגש הזול והחיצוני, החשק. בסדר? תנחה אותו באמת בצורה ישרה. מכיוון שנטייתו לזה החלק נמשכת, היא אות, שאותו חלק ינאות להיות, לא לאיזה רוחה נפי, יוצא עכשיו. כנראה שזה מה שהוא צריך עכשיו. בסדר, תבין, משפט מסוכן קצת מה שאנחנו אומרים, נכון? אם אני עכשיו, לא יודע מה, בא לי מאוד, קשה לי להמשיך את הלימוד, ואני רוצה מאוד לאכול, אז כנראה זה מה שאני צריך לעשות. לא, זה ספקות כל הזמן שאדם צריך חשבן בתוכו. רואים פה לפעמים יש מציאות כזאת מאוד פנימית שצריך... כן, הוא גם כבעיין התורה והתפילה. השפיטה השכלית לא תוכל כל כך ליתן גבולות, כמה צריך אדם להיות מפרנס פרנסתו רוחנית ממקי התורה, ותנומת השכל, וכמה צריך לצרף עם אותם נשא רגש. אז מה עשו לנו? הגדירו לנו מה זה תורה, מה זה תפילה, כמה פעמים ביום תפילה, מה אורך התפילה, בסדר. זה לכלל. אבל מתי אני לוקח יותר מזה, מתי יותר מזה? אי אפשר לתת הנחיות כאלה כלליות. על כן גם בזה, הנטייה הפנימית, שימו לב, תנחה את הישר שבאדם. אדם רגיל יותר קשה לו לסמוך על זה. את הישר שבאדם, כן תנחה אותו בדרך ישרה לזאת, ביותו, לפי מצב המשל, נוטה לחמדת עסק התורה או זמן תורה. לפעמים הוא יצטרך יותר נוטה לכיוון הזה. הוא העיקרי שבשלמת האדם הפרטי, והכלל כולו. אמנם ביותו מרגיש בעצמו בזמן מהזמנים שהוא נוטה לחפץ הגעגועים, הרגשים, מחבת התפילה ושפיכת נפשו לפני השם, כמידת ההרגש, הוא עוד שלפי מצב נפשו, אותה התכונה נחוצה לו, אז יותר מהשלמה אחרת. אז הוא מבין שעכשיו הוא עוד יותר צריך לפעול על הנפש שלו, אבל בשביל רמה ממנה במעלה. נכון? למרות שהשלמה של תורה היא יותר חשובה, יותר נחשבת. אבל עכשיו הוא צריך להרחיב את זה. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, אלא שהזמנים הקבועים נקבעות במידת הכלל. מה היחס בין תורה לתפילה? שראו להיות נוטה בהם לתפילה, אבל לאדם האישי זה כך. מה למדנו? מה העיקרון שלמדנו כאן? אז קודם כל, מה התפקיד של התורה ביחס לתפילה? בסדר? התורה מלמד אותי בשכל, ידיעות חדשות, רעיונות חדשים, ואני ככה אני בעצם גדל, פותח את הראש, מבין הבנות יותר עמוקות, יותר מופשטות, בסדר? זה הלימוד תורה. אחר כך תפקיד של התפילה, זה בעצם לקחת אותם ידיעות, ושהם לא יישארו רק פה, אלא באמת נעכל אותם, שיהיו חלק מהלב שלנו, שיהיו חלק מהרגש, ממש חלק, ליצור רשמים בנפש, זה התפילה. והתפילה באמת היא פחות שכלית שם. יותר עבודה שבא לי, ואנחנו חוזרים על אותם דברים, אנחנו רוצים, נגיד, ובני ירושלים, נגיד ממש, ויותר באמת לרצות את זה. אנחנו רוצים לרצות את בני ירושלים. אנחנו רוצים לרצות באמת את החזן העינינו. ועוד פעם, אנחנו נגיד, זה לדבר נפש בנפש. לכן חיים גם את זה, וגם את זה כל אחד תפקיד שלו, ובמינונים ביניהם עשור הכלל, יש את הכלל. והאדם הפרטי, אם הוא גדול ויכול לסמוך על האינטואיציות שלו, אז הוא לפעמים אפילו ילווה קצת זמן ויקח יותר לכיוון התפילה, למרות שאמיתית זה פחות חשוב. כן, כן. כן, כן, תראי, ברור. אני הוכיח את מה שאת אומרת, אדם נכנס לבית מדרש, זה לא מקום דומם כזה קר ורק שם פילוסופים שם, נכון? מקום תוסס, צעקות, חי, זאת אומרת, ודאי שכל עצמותיי תאמרנו, בוודאי. אבל מה הנושא המרכזי? הנושא המרכזי, את הסברות ואת ההבחנות אני לא בוחן ברגש. אני עושה בשכל, אני שמח מסברה, זה מצוין, זה מעולה, רגש שם זה מעולה. הרגש זה השמחה, זה מצוין, בסדר, אבל זה הנושא שם. בתפילה, הנושא שלה זה איך להרגיש, איך לעבוד הלב, איך להרשים את הדברים בנפש. ולא החידודים השכליים והחילוקים, מה ההבדל בחלק הזה של התפילה? זה עושים לפני התפילה, לא בתפילה עצמה.
אז זה לא פוגע כאילו בלימוד תורה שגם שכל הרגש
כאילו? לא, זה מצוין, אם אדם כתוב, וערב אנחנו מתפעלים את זה בתפילה, נכון? שהיא תהיה ערבה, ערבה זה לא קשור לשכל, נכון? כתאימה, שהיא תהיה נעימה, שהיא תהיה מחובה, נכון? מצוין. אבל הנושא שלה זה הברירה, זה סוג אחר של... אדם פה יותר מברר וחושב ומתבונן ומה זה אומר ובא. פה הוא יותר פועל על הנפש. כן. להתנתק מהשכל בתפילה? לא, זה לא להתנתק מהשכל. נגיד מה הנושא המרכזי, הרי שאני לומד, שאני אומר עכשיו תוכן של ברכה, אני כן מפעיל את השכל. אני יודע עכשיו שאני בכונן הדעת ולא בסלח לנו, נכון? אני אומר לעצמי, הנושא פה עכשיו זה דעת ולא... בסדר? זה חייב להיות גם עם... אבל אני לא מתמקד עכשיו מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת. נכון? זה בהכנות לפני התפילה. זה אני לא צריך לזה... בסדר? אני עכשיו יש פה דעת, עכשיו אני רוצה שהנפש תתרשם מהידיעות האלה, מהאמונה הזאת, מהצורת יחס בני בין הקדוש ברוך הוא. עבודה שבלב, איזה עבודה שבלב? יש עבודה שבלב. התורה זה עבודה שהיא עבודה של שכל. כלומר, כמו שאמרו קודם, משפיעה על כל החיים, על כל ה... בסוף אנחנו, התורה זה תורת חיים, משפיעה על כל. אבל פה זה בולט שני הצדדים. שיהיה חג שמח לכולם, שנזכה גם לתורה כמו שצריך וגם לתפילה בעזרת השם. חג שמח.